אנחנו מתחילים היום מ-ח' עמוד ב' מהמשנה. מסרוהו, דרך אגב, אתמול אני חיפשתי כל מיני מאמרים על העניין הזה של סוף הקטע. למדתי כל מיני דברים מעניינים. דרך אגב, יש כמה מאמרים, אם אתם רוצות, אני יכולה להפנות אתכם אליהם. ובעצם, לא שאני שוכנעתי משום מאיזה מאמר שראיתי, כאילו לא ראיתי איזשהו פירוש ממש, לכן אני לא אביא אותם. אבל מי שמתעניינת, אני אשמח להפנות אתכם. דווקא שמתי משהו בפייסבוק על הדף של דף יומי לנשים שפתחתי, אז שמתי הפניות למאמרים. אני למדתי שזה שימש גם בעניין פילגשות, שזה כאילו הפילגש, סוגיית הפילגש, והשתמשו בעניין הזה לדיונים בעניין הזה, וגם השתמשו בזה. אני הבנתי מאיזשהו מאמר שקראתי את רב ראובן מרגליות, לא ירדתי לעומק דבריו, אבל הבנתי שהיו תקופות גם עם הרפורמים וגם עם הנוצרים שהשתמשו במקורות האלה להטיל, כאילו להגיד לרבנים, הנה אתם רואים כמה גרוע המצב. מה שבאמת, כמו שאמרנו אתמול, אני חושבת שזה מחולק לשני כיוונים האפשריות לפרש את זה. אחד זה כיוון בעצם, הרבנים היו צריכים את זה, כאילו, לשלוט על היצר שלהם, והכיוון השני זה בעצם להגיד, זה משהו ספציפי למקומות האלו שהאנשים היו נדרשים לראות רב שנשוי, כי אולי הם היה העניין שלמדנו השח נציב בעבר, היה חשש שהם יגידו דברים לא טובים על, כאילו, אמר לבנים שלו לא להגיע כי הם יגידו דברים לא טובים עליכם, אז גם כאן הוא רצה להגיע לשם נשוי כדי שלא יתחילו להגיד דברים עליהם. גם ראיתי פירושים שלפעמים כשמגיעים לעיר, אז השלטון שם נותן לך אישה, כמו הסיפור עם אברהם ויצחק, כשהגיעו לגרר והגיעו למצרים, אז אולי הם רצו להיות נשואים כדי שלא יביאו להם אישה, גם כיוון. אבל מה שלא אמרתי אתמול, שפתאום היה כל כך ברור לי כשהתחלתי לחשוב על זה, שזה בטח קשור לאישה שמתקינים לו לכהן גדול, בצד, כאילו, זה אותו עניין. הוא בעצם רחוק מהבית, כן, הרבנים האלו, והיו בלי אישה, ובעצם מתקינים לו אישה, כן? אז הוא בעצם מחפש אישה, זה כמו הכהן גדול, שאולי הוא יקלע למצב שאין לו אישה, ומאוד חשוב שיהיה לו אישה. שוב, אני לא יודעת לאיזה כיוון אפשר ללכת עם זה, ברור שזה עדיין לא...
זה לקדושה, וזה לגמרי לא לקדושה.
אולי יש... דווקא ראיתי, היה סדרה של רות קלדרון, שיש לה סדרה של... לא היה משהו במתח, באתר שלהם. ובעצם הם... הייתה לה שיחה עם תמר ליאור ואורנה בן-דור. בעצם הם דיברו על מה זה להיות חוץ מהבית ובלי בית ובלי אישה, והם דווקא פחו את זה בכיוון הפמיניסטי, כאילו מה אם אישה נוסעת לבד, והיא נוסעת לבד. ודיברו על זה בצורה האמיתי, כאילו מה זה להיות בלי בית, ואולי היה כזה עניין שהם רצו, כאילו הוא רצה ליצור בירה של בית איפשהו רחוק מהבית, וזה גם... זה הזכיר לי קצת את הכהן גדול, כאילו שהוא לא יהיה בלי אישה. כאילו האישה הזאת היא מאוד חשובה לו. אז הוא לא יכול לקיים עבודה, לא יכול להיות אדם שלם בלי אישה. אז אולי גם כאן זה כאיזה עניין, שוב, זה קצת חריג, והשאלה באמת, לפעמים אני גם אפשר להגיד שאפשר לפעמים לראות סיפורים לא כאמיתיים. אולי לא באמת עשה את זה. זה אפילו... איך שמספרים את זה, אפילו זה נראה כל כך לא מציאותי, מה הוא, מי רוצה להיות אישתי ליום? אולי זה בא להביע איזשהו רעיון על החשיבות של אישה, והחשיבות לא להיות במקום בלי אישה. כאילו לא באמת שהוא עשה את זה, אלא מעיר על החשיבות של להיות בלי אישה, ואולי זה דווקא מחזיר אותנו לכהן גדול ולחשיבות, למה כהן גדול צריך שיהיה לו אישה שנייה בסיידליינס, כן, אם יקרה לה משהו. כל מיני מחשבות, שוב, אני, זה לא שיש לי תיאוריה מושלמת ו... שאני יכולה להשתכנע, אבל רעיונות. אוקיי, משנה. מסרו זקני בית דין זה בקני כהונה, ועלו לבית אבטינוס, והשפיעו ונפטרו והלכו להם. אוקיי, מה קורה כאן? אז זקני בית דין מוסרים אותו לזקני הכהונה. אוקיי, מעלים אותו לבית אבטינוס, שנראה היום, אבל אני כבר אגיד לכם, זה כאן, בצד הדרום, הדרומי בתוך העזרה. ממש נצטרך את המפות היום. והשפיעו, הם משפיעים אותו, ואז נפטרו והלכו להם. אוקיי, אז לפני כהונה משפיעים אותו, ואז הולכים. אוקיי, מה זה השפיעו? רש"י אומר שלא יהיה צדוקי. כן, ממה אנחנו מודאגים? היה כזה עניין, הייתה מחלוקת מאוד בסיסית בין הצדוקים לבין הפרושים, לגבי הקטורת. אוקיי, אז בעצם הקטורת, הוא צריך בעצם להכין את הקטורת ולהעלות את האשם בתוך בתוך הקודש. אבל הצדוקים האמינו שהוא צריך בעצם להיכנס לקודש אם האשם כבר עולה למעלה. אוקיי, זה מבוסס על הפסוק בתורה, אני הבאתי את זה בדף שלכם. בצד השני של הדף, כי הבאתי את זה איפה שזה בהקשר בגמרא כבר, אבל ויקרא פרק ט"ז פסוק ב' כתוב, ויאמר השם המשה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר אל אהרון, ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת. עכשיו הם הסבירו כי בענן אראה על הכפורת, אתם צריכים להיכנס עם הענן. ומה הענן? האשן. אז הם הכינו את האשן מבחוץ. כאילו הביאו את הגחלים, שמו את הקטורת וזה עלה עם האשן למעלה, ואז הם יהיו נכנסים. כך אמרו הצדוקים. והפרושים אמרו לא. צריך להכניס את הגחלים ואת הקטורת, ובתוך היכל להעלות את האשן. אז בעצם זה המחלוקת, אז השפיעו הוא בעצם שהוא לא יעשה כמעשה הצדוקים, כאילו כדי אשלה. ואז נפטרו והלכו להם, אוקיי? יש כאלה שמפרשים, הלכו להם כאילו שלא יבייש אותו, אחרי שהשפיעו. ואמרו לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי ביתים, ואתה שלוחנו ושליח ביתים. משפיעים אנחנו עליך במי ששכן שמו שם, בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים. אוקיי, בעצם זה מה שקורה, הם אומרים לו, אוקיי, וכאן כנראה זה זקני בית דין, כי אמרנו שבעצם הזקני הכהנים יוצאים, נכון? אז אני רק שנייה כאן. כן, הם הולכים בעצם, ואז אני חושבת שנכנס, לא, אז כאן הם מסבירים שבעצם זה מה שאמרו לו, זה הולך אחורני, כאילו בעצם הם עושים את ה... הם משביעים אותו, ואז הם יוצאים החוצה. אבל כשהשביעו אותו, מה הם אמרו? אז כך הם אמרו. אנחנו משביעים עליך בשם שמי ששכן שמו שם בבית הזה, בקדוש ברוך הוא, נכון? שלא תשנה דבר מאיך שלימנו אותך, ואז הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים. אוקיי? כל אחד בוכה. נראה בגמרא למה כל אחד בוכה. אם היה חכם דורש, עכשיו מה הוא עושה אחרי שעושים את זה? אז בעצם הוא מתחיל ללמוד. ואם לא, תלמידי חכמים דורשים לפניו. Okay? אז כל אותו הלילה לפני, הם רוצים, למדנו במשנה הקודמת, נכון שאנחנו לא רוצים שהוא יישן. אז עכשיו בעצם איך מודאגים לכך שהוא לא יישן? אז הוא לומד. אם הוא לא יודע ללמוד, אז תלמידי חכמים מלמדים אותו. מה אם הוא לא כל כך בראש של ללמוד, אוקיי? יש אנשים שלא כל כך מתאים להם הלמידה. אז אם רגיל לקרוא, אם הוא יכול לקרוא בתורה, אז הוא קורא. ואם לא, קוראים לפניו. ובמה קוראים לפניו, אוקיי? אם הוא לא יודע לקרוא אפילו, אז הם קוראים. כי הם רואים עד כמה המצב יכול להיות מצב על הפנים, שהוא אפילו לא יודע לקרוא. אז במה קוראים לפניו? באיוב ובעזרה בדברי הימים. זכרי בן קבוצה לומר פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. יש כאלה שמסבירים, וגם אפי הירושלמי, שבעצם זכרי בן קבוצה בא לחלוק ולהגיד, זה לא שיש חיוב לקרוא ספציפית עזרא, איוב, דברי הימים, אלא זה יכול להיות כל דבר. אני אפילו קריתי לפניו בדניאל. זאת אומרת, לא משנה. כאילו, זה שהוא אומר דניאל, יש אפשרות להבין שהוא הוסיף את דניאל לרשימה, ויש כאלה שאומרים, לא, הוא בא להגיד, לא משנה מה קוראים לפניו, אפשר לקרוא לפניו כל מיני דברים. אוקיי? לא משנה מה. עכשיו, מה מיוחד באיוב, עזרא, דברי הימים? לא יודעת להגיד בדיוק, אוקיי? איוב אפשר להגיד, זה פילוסופיה וזה מעניין וזה מושך, למרות שמי שלמדה איוב יודעת שזה לא הכי קל. במיוחד אם אנחנו אומרים שהוא כבר לא יכול ללמוד, ואז כאילו, וגם לא יכול לקרוא, אז איוב זה מאוד קשה להבין. עזרא דברי הימים, אני לא יודעת, דברי הימים ממש היה משכיב אותי, כאילו, הוא קורא לי לישון, הם מתחילים עם כל הרשימות של כל... למרות שבהתחלה זה רשימות של שמות, בהמשך זה ממש סיפורים. אז אולי בגלל זה, ואולי, איוב, עזרא דברי הימים זה שלושה דברים שונים. גם עזרא היה בארמית, אז אולי בגלל זה, מבחינת השפה, אבל לא בטוח שהם גם הבינו ארמית כל כך, כאילו לא יודעת. אוקיי, אין לי תיאוריה ממש טובה לגבי שלושת התפסורים האלה. אוקיי, עכשיו, הגמרא אומרת כאן, מביאים ברייתא שאומרים ללמדו חפינה. למה הלכו לבית אבטינס? אם זכור לכם מי היו בית אבטינס, הם היו אלה עם הסוד לגבי הקטורת. איך להעלות את השם? למענו את זה בשקלים. שהם שמרו את הסוד, נכון הסיפור המעניין הזה שלא רצו למסור את הסוד, ואז כן, העיפו אותם מבית המדרש, ואז מבית המקדש, ואז שלחו למישהו אחר, אף אחד לא ידע לעשות את זה, אז הם חזרו ואמרו, אני רוצה ש... כן, אנחנו רוצים להחזיר אתכם, והם אומרים, אנחנו רוצים שכר כפול, והסכימו. אוקיי, אז זה בית אבטינס, אז דווקא הוא היה שם, מה שהם אומרים בעצם, למדנו שהוא ישן בלשכת פרדרין, נכון? אבל אז אומרים, ביום איפה הוא היה בבית אבטינס. כי נלמד את זה בהמשך, מעשה הקטורת היה מאוד מסובך, והם רצו כל השבוע ללמד אותו איך לעשות את הקטורת, כי לא פשוט. אוקיי, זה אחת מהעבודות הכי קשות ב... העבודה הכי קשה. אוקיי, כאן אומר רב פאפה. רב פאפה מתחיל להגיד לנו, הוא רוצה לדעת, אוקיי, יש לנו מפה, אז אנחנו יודעים בדיוק איפה בית אבטינס ואיפה לשכת פרדרין. אבל אנחנו רק יודעים את זה על סמך הדף שלנו להיום. אוקיי? מה שלומד היום זה יסביר לנו חלק מהדברים במפה, עד שנסיים מסכת יום אני אהיה ממש בקיאים על כל החלקים של המפה, כן? אם הסתכלנו במפה בתחילה והתחלה ואמרנו, וואו, הכל ממש ג'יבריש, כאילו אנחנו לא מכירים שום דבר. עכשיו אנחנו ממש, ובסוף המסכת אני בטוחה שכל המפה הזה יהיה ממש רלוונטי לעיניכם. אוקיי, אז כאן אומר הפאפה, הוא רוצה לדעת, אוקיי? נראה בסוף, אוקיי? אני כבר אגדים, אוקיי? הוא בעצם, בסופו של דבר הוא מציג בעיה, אוקיי? בואו נראה אפילו בדף, אני סידרתי את זה. קודם הוא מביא מקור שמדבר על הלשכות שהיו בעזרה, שהיו שש לשכות. אחד בצפון ואחד בדרום, אוקיי? אז כאן נראה שבדרום ושלוש בצפון. אז הוא אומר שיש גם אחד בדרום, והוא מדבר בעצם על השערים שהיו בעזרה, אוקיי? ואז מזכיר את כל השערים שהיו בעזרה, שנראה שלפי הדעה שהוא מביא היו שבע שערים. אתם זוכרות משקלים, כמה השתחוויות עשו מסביב? הם עשו 13 השתחוויות, ואמרו שם שה-13 השתחוויות זה כנגד 13 השערים שיש. ואז אמרנו אז שיש דעה שחולקת שאומרים שהיו רק שבע שערים. והיום נראה את השבע שערים האלו. ואז הוא יביא עוד מקור לגבי מה היה עושה הכהן הגדול, איפה הוא היה טובל. ואז הוא יציג את הבעיה עם כל האינפורמציה הזאת, הוא יגיד, כי בעצם בכל האינפורמציה, בכל הדברים שמוזכרים, לא מוזכר בית אבטינס ולא מוזכר לשכת פרדרין. כאילו הם מוזכרים, אבל הם בתוך לשכות אחרות עם שמות אחרים. ואז הוא יגיד, לא ברור לי אם לשכת פרדרין בצפון ובית אבטינס בדרום, או להפך. ואז הוא ינסה להגיד מה הוא חושב, ואז נדחה את זה ונגיד שזה לא ככה, ובעצם על פי הדחייה זה המפה שלנו. אוקיי? אז בעצם הוא מביא תיאוריה שהוא חושב שזה הפוך ממה שאנחנו חושבים. אוקיי? אז לאט, וכאן ניכנס לכל המקומות. אוקיי. אז כאן הוא אומר שהיה אחת בצפון ואחת בדרום. אז קודם הוא ידבר על האחת בצפון, ואחר כך אחת בדרום, ואז הוא יביא מעשה הכהן הגדול, ואז הוא ינסה לסדר בין כל הדברים האלו, ושוב, בסוף נדחה. אוקיי. אמר הפאפה, שתי לשכות היו לו לכהן גדול. אחד לשכת פרהדרין, ואחד לשכת בית אבטינס. אחת בצפון ואחת בדרום. אחת בצפון דיצנה. שש לשכות היו בעזרה. שלושה בצפון ושלושה בדרום. שבדרום לשכת המלח, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים. לשכת המלח, ששם היו נותנים מלח לקורבן. כל המלח, הם היו על כל קורבן אחד תקריב מלח. צריך לשים מלח על כל הקורבנות. עכשיו, המלח היו שומרים בלשכה הזאת. אוקיי? תסתכלו במפה. זה לשכת המלח. זה ממש בכניסה לעזרת ישראל, בתוך העזרה. אז כאן יש לשכת המלח. אוקיי? צד הדרום. עכשיו, לשכת הפרווה, ששם היו מוכין אורות קודשים, אוקיי? הם היו מוכין את האור של הבהמה בלשכת הפרווה שהיה ליד, אוקיי? ושם היו מוכין עם המלח שלקחו מהלשכה ליד, ולמה עשו את זה? כדי שהם לא יתקלקלו האורות, כאילו המלח היה שמר על זה. ועל גגה הייתה בית תפילה לכהן גדול ביום הכיפורים. אוקיי? וכאן למעלה, אי אפשר לראות את זה מכאן, כי הם רואים מדרגות, בדיוק. אם תסתכלו במפות כאן, וכן, המהדורה, אולי תפתחי שם, המהדורה של המאורות אף היומי, יש שם תמונות מאוד יפות, כי שם המפה זה רק אחד, קוראים מה?
פלט.
כן. זה מפלס אחד, כאילו אי אפשר לראות, זה אחד דימנשיונל.
ממד.
כן? עכשיו, כאן רואים לשכת הפרווה, לשכת המלך, לשכת המדיחים, ולמעלה היה את המקווה, אוקיי? בעלייה. עכשיו בואו עוד דקה נסביר בדיוק את המדרגות האלה שעולים ליד לשכת המדיחים, עולים למעלה כדי להגיע למקווה, זה מה שנראה בעוד. אוקיי. אז עכשיו, לשכת המדיחים, שם היו מדיחים קרבי קודשים, כן? הם היו שוטפים אותם, למדנו את זה בעבר. שוטפים את הקרביים, the innards מהבהמות. ומשם מסיבה עולה לגג בית הפרווה. אוקיי? זה המדרגות שעולות מהצד של אותה לשכה כדי להגיע ללשכה הסמוכה, למעלה שם. אוקיי. ג' שבצפון. לשכת העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית. לשכת העץ, אמר רבי אלעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. כן, ראינו את זה בעבר, שרבי אלעזר בן יעקב לא זוכר משהו, נכון גם כאן. הוא לא זוכר מה היה התפקיד של לשכת העץ. אוקיי, שנראה באחר כך שזה בעצם היה המקום של הכהן גדול. אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול הייתה אחורי שתיהן. כן, זה מה שהוא אומר בעצם. שלשכת כהן גדול היה אחורי שתיהן וגג שלושתן שווה. אוקיי, אז מה הוא אומר בעצם? שיש כאן, אוקיי, יש לשכת הגזית, לשכת הגולה, ואז לשכת הפרדרין, שזה לשכת העץ, כך אומר אבא שאול, זה היה מאחורי שתי הלשכות, וגג שלושתן שווה. They shared one roof. כאילו, הכל היה גג אחד, ומתחת לגג הזה היו שלושת הלשכות האלה. אוקיי? והוא אומר שזה שימש את הכהן גדול. אוקיי? וכאן אנחנו לומדים, וזה כל הסיבה של רב פאפה הביא את זה, שהיה בלשכת העץ, אוקיי? שזה היה בצפון, הכהן גדול היה שם. אוקיי? אבל לא מוזכר כאן לאיזה סיבה הוא היה כאן. כן? בתמונה שלנו לפי המשפט לשכת פרדרין. אבל לא ברור לנו כרגע אם זה לשכת פרדרין או זה לשכת בית אבטינוס. אם זה היה המקום שהוא היה בלילה או אם זה היה המקום שהוא היה במשך היום. אז פשוט הוא אומר זה לשכת כהן גדול. אוקיי. לשכת הגולה, שם היה בור הגולה והגולגל נתון עליו. היה בור שם. עכשיו מסבירים, זה מעניין, כן, זה נשמע לנו כמו בתי כנסיות כאן, שיש פלקט למישהו תרם את זה, כן? אז קראו לזה בור הגולה בגלל שאנשי הגולה תרמו את הכסף לדבר הזה, אוקיי? למרות שיש קצת קושי כאן, כי הרבה מהכספים לבנות את בית המקדש באו מהגולה. אז כן, זה היה מאוד דומה לימינו עם ארץ ישראל, שאלו מחוץ לארץ, שהיה להם כסף, שלחו את הכסף. אז לא ברור למה דווקא בלשכת הגולה קראו לזה על שם, כאילו הבור הגולה ולא דברים אחרים. אבל הם אומרים גלגל נתון עליו ומשם מספקים מים לכל העזרה. אוקיי? משם היו שואבים את המים. לשכת הגזית, שם היה סנהדרין של ישראל, יושבת ודנה את הכהנים. עכשיו זה מעניין. אנחנו לומדים שלשכת הגזית היה כאן. עכשיו, למה זה היה ממוקם בדיוק בעזרת ישראל? וזה בגלל שרוב העבודה של הלשכה הזאת היה בעצם לדון את הכהנים. לראות אם יש בו פסול או אין בו פסול, אוקיי? מי ראוי להיות כהן ומי לא, ולכן זה היה ממש ממוקם כאן, איפה שהכהנים עובדים, אוקיי? היו כמה דברים אחרים, הם דנו בעגל הרוף הזה, היה בעצם הבית הדין הגדול, כן? כמו שבימינו, כן? אז לא הכל מגיע לבית הדין הגדול, רק דברים ספציפיים. אז אם יש בעיה ולא יודעים מה לעשות, אז מביאים את זה לבית הדין הגדול. או יש זקי ממרא, היו דנים שם, רק כתוב בפסוקים, רק במקום אשר יבחר, כאילו רק בבית המקדש אפשר לדון זקי ממרא, וגם עגל הרוף היו דנים שם. אוקיי, אבל כאילו ממה שקראתי, הם אומרים, עיקר העיסוק עבודה, כאילו אין זקי ממרא כל יום, ואין עגל הרוף כל יום. עיקר העיסוק שלהם היה לדון עם הכהנים פסולים או לא. וכאן הם מסבירים, ומי שנמצא בו פסול, היה לובש שחורים ומתתף שחורים ויצא, והלך לו. אוקיי? כאילו, אם הם דנים בו שהוא פסול, אז פשוט זורקים אותו. עכשיו, איזה פסולים מדברים עליהם? מדברים עליהם על פסול של ייחוס. כאילו, שהוא לא ממש ממשפחת כהונה, או ממשפחת של חללים, או משהו כזה. אבל, אם זה, למדנו כבר, אם הוא בעמום, הוא היה עוסק ב... הוא היה עובד בלשכת העצים, אם זכור לי נכון. נכון, למדנו על הכהנים הבעלי מום היו עובדים... נכון, הם היו מוציאים את התולעים מהעצים, זוכרים את זה? אז מי שבעל מום לא היו זורקים אותו. כאילו, אז כאן כשמדברים על פסול, מדברים על פסול בייחוס, ולא פסול במלום. אוקיי, ושלא נמצא בו פסול, היה לובש לבנים ומצטף לבנים. זה הזכיר לי דווקא את מה שראינו בשומרונים, שהם כולם לובשים לבן כשהם עושים את העבודה, אז גם כאן אצלנו, מי שכהן כשר הוא לובש לבן.
כשהם דנים עליו, עניין של מום לא בזמן זה זמני, הוא יחזור.
נכון, גם זה.
זה היה משהו לגמרי, זה היה...
נכון, הוא לגמרי בחוץ. למרות שמום גם יכול
להיות מום ש...
נכון, זה תולה בסוג של המום. אבל שוב, ההבדל העיקרי שבעצם מי שיש בפסול משפחתי, ייחוס, הוא... he's out of there, finished, נכון? הוא לא יכול. אבל מי שיש בו מום, יש עבודה בשבילו לעשות. אפילו מהמום זה לא עלו מעולמים, הוא עדיין יכול לשמש... בדברים ספציפיים של להוציא תולעים. לא בדיוק הכי מעניין, אבל לא נראה לי שכולם רצו לעשות עבודה כזאת. אוקיי, ונכנס למשמש עם אחיו הכהנים. אוקיי? אז מי שקשר, הוא נכנס לעבוד. כאילו כנראה הם היו נכנסים למקדש, נכנסים לבית הגזית, דנים בהם. האם, כאילו זה מדובר ברור בפעם ראשונה. כהן גדול, לא קודם, כהן מגיע לעשות עבודה, מכניסים אותו לשכת הגזית, בודקים אותו, אם הוא קשר, מכניסים אותו כאילו לבש לבנים, ואם הוא פסול, זורקים אותו החוצה ולבש שחורים. אוקיי. מעניין כמה הלבוש גם, שיחק תפקיד כאן, כן? כאילו כולם רואים אותו שחור, לבן, אז הם יודעים בדיוק מי מה ומה התפקיד, ומעניין. גם עם נשים, נכון? עם הנידה, שהיא הייתה לובשת לבנים, וכשלא זמן הנידה, היא הייתה לובשת צבעונים. מעניין כל העניין הזה. וגם ברור, בגדי הכהונה בכלל, וכל הדברים האלה. תצנן. אוקיי, עכשיו, סליחה, אחת בדרום. עכשיו אנחנו, אז זה הוכיח לנו שיש לשכה לפיה בשער, לפחות הוא הסביר, שלשכת העץ היה משמש גם לכהן גדול. אוקיי? אנחנו עוד לא יודעים למה. אוקיי? טוב. רק שנייה. כן, אז כאן רק רציתי לראות לכם במפה זה ככה, לשכת הגולה, לשכת הגזי, באיפה שכתוב לשכת פרידרין, זה מה שנקרא לשכת העץ. אוקיי? במשנה כאן. עכשיו, ממשיכים הלאה. אחת בדרום. איך אנחנו יודעים שיש אחת בדרום? תצנן. שבעה שערים. כאן הנושא זה לא הלשקות, אלא השערים במקדש. שבעה שערים היו בעזרה. עכשיו, זה לא יהיה תואם את מה שאנחנו רואים ב-100%, כי אנחנו, המפה שלנו הולכת לפי הדעה של 13 שערים, אפשר לספור. אפשר לראות הרבה שערים. כאן זה דעה שיש שבעה שערים. שלושה בצפון ושלושה בדרום. אחד במזרח שבדרום, שער הדלקה. אוקיי? ששם היו, יש דעות שונות בעניין. מה היו? או שהיו מכניסים את העצים למערכה דרך השער הזה, זה כאן. קוראים לזה שער הדלק במפה שלנו. ויש כאלה שאומרים שזה היה להכניס את האש, כדי לעשות את האש שם. כאילו לא העצים, אלא האש עצמה. שני לא שער הקורבן, אוקיי? יש כאלה שאומרים שזה שער הבכורות, כאן אצלנו מופיע שער הבכורות, כי היו מכניסים את הבכורות, הבהמה הבכור שהיו מקריבים, אז הביאו את זה דרך השער הזה, וגם היו מכניסים את הכבשים לקורבנות דרך השער הזה, לפי פירושים מסוימים, ויש כאלה שמפרשים, זה נקרא שער הקורבן, כי אברהם הכניס את יצחק דרך השער הזה, כאילו דווקא במקום הזה, זה היה מקום שהוא הכניס את יצחק להקריב אותו, ולכן קוראים לזה שער הקורבן. כל מיני פרשניות, אף אחד לא יודע ב-100%. שלישי לא שער המים. Okay, שמכניסים דרך השער הזה את המים לניסוך המים בחג הסוכות. שבמזרח שער ניקנור, ושתי לשקות היו שם, אחת בימינו ואחת בשמאלו. למדנו, כאילו נראה אחר כך למה זה נקרא שער ניקנור, קרה בניסים, וניקנור הביא את זה מאלכסנדריה. אוקיי, נראה את זה יותר בהמשך המסכת. שתי לשקות היו שם, אוקיי, אז אפשר לראות את זה גם בתמונה. יש שער ניקנור כאן, במזרח, ויש שתי לשקות ממש ליד, כאילו בצדדים של השער. Okay? אחד לשקת פנחס המלבש, הוא היה מלביש את הכהנים, אז הוא היה יושב בדיוק שם בכניסה, מלביש אותם לפני הכניסה שלהם. ואחד לשקת עושה חביתים, זה למענו הכהן הגדול מביא עשירית היפה ועושה מזה שני חביתים, אחד בבוקר, אחד בצהריים, וזה המנחה שהוא מקריב עם הקורבן תמיד, אז שם הם היו עושים את החביתים. שבצפון שער ניצוץ. אוקיי, שער ניצוץ, כן, היו שתי דעות לגבי העניין הזה. יש שם, אוקיי, בוא נתאר קודם מה זה היה שער ניצוץ, ואז נדבר על הפירוש, כי זה יהיה יותר קל. וכאן יש גם תמונה, אפשר לראות את זה בתמונות שם. שער ניצוץ, בניין אכסדרה היה. מה זה אכסדרה? זה בעצם, זה פורטיקו. יש גג, אבל כאילו לא, אין קירות. ויש עמודים בעצם, אוקיי? אפשר לראות את זה מהתמונה. כאן זה לא הכי ברור מהתמונה, אבל אם שמים לב, אפשר לראות את זה. בעצם, הנה, אני אראה לכם כאן. כן, אפשר לראות כאן את הלמעלה והעמודים. אוקיי? אז בעצם היה פתוח לשמש. אז רואים, קוראים לזה שער הניצות, כי השמש היה נכנס לשם. ניצוצות של שמש. יש אחרים שמסבירים שהיה שם אש, שהשאירו דלות כל הזמן, שאם בעצי מערכה נגמר האש, היו מביאים אש משם. אוקיי? אז ולכן קוראים לזה שער ניצות, מלשון אש. אוקיי. אז עכשיו זה היה בניין הקסדרה, ועלייה בנויה לו על גביו, אוקיי? על גבי למעלה היה בנוי לו עלייה, ושם כהנים שומרים מלמטה ולווים מלמטה. כאן יש הבדלים איך להבין את זה בעצם, אבל אמרו שהכהנים שמרו את זה מלמעלה, הם היו שומרים שם לשמור, כי כל מקום קדוש או חשוב, יש שומרים, אז שמו שומרים לשמור. עכשיו, יש כאלה הלווים מלמטה, בשביל מה צריך כהנים למעלה ולווים למטה? אז יש כאלה שמסבירים, זה לא מדובר שהלווים עמדו שם למטה. אלא כשלוויים עשו שמירות באופן כללי, הם עשו את זה במפלס התחתון, וכשהכהנים שומרים, הם עושים את זה במפלס העליון. משהו כזה. אז לא ברור אם הכהנים ממש שמרו שם, או הם שמרו במקומות אחרים ורק עושים השוואה שכהנים בעלייה והלוויים למטה. ושלפנים הימנו החל, אוקיי? כאן מאוד לא ברור מה הכוונה כאן, אבל עכשיו בתמונה יש כאלה שאומרים שהשער הניצות היה בתוך החל. כאילו כאן זה מהחל, אבל לא ברור בדיוק מה הכוונה, אם הכניסה הייתה מהחל או הכניסה, זה אפילו היה בתוך החל. יש כמה הסברים שונים לגבי העניין הזה. שני לו, אוקיי, אז זה השער הראשון, שער הניצות, בצד הצפון. שני לו שער הקורבן, שלישי לו שער בית המוקד. אוקיי, שער הקורבן, כן, שער הקורבן זה איפה שראינו, הצלעים, כן, זה בית המוקד. כן, כאן זה קצת מוזר, כי הם אומרים, יש שער הקורבן ושער המוקד. אצלנו זה מופיע כאותו דבר, אוקיי? אז יש כאן פרשנויות שונות, מה זה הדבר הזה, אוקיי? האם היו שני שערים שונים, או האם הם היו אותו שער. וכאן הם הסבירו שדווקא שער הקורבן היה כאן, כי זה היה ליד קודש הקודשים, והיו מכניסים, זה היה ליד הקודש, היו מכניסים את הקודשי קודשים ששחיטתן בצפון, אוקיי, יש, כן, הקודשי קודשים ששחיטתן בצפון, אז דווקא היו מביאים את אותם דרך השער הזה. אוקיי, בתניה. אוקיי, אז עכשיו, בשביל מה הבאנו את זה? אז למדנו כאן ששבעה שערים היו, בדרום, אז כאן איפה מוזכר הכהן? מוזר, רק שנייה. בשביל מה הביאו את זה לגבי העניין שלו? שנייה. אולי עוד לא הגענו לזה, אוקיי, בסדר. טוב, אז עוד משהו אחד, ואז יהיה ברור. ותניה, חמש תפילות ועשרה קידושים טובל כהן גדול ומקדש בו ביום. אוקיי, כהן גדול נראה את זה גם בהמשך, שבעצם הוא עשה חמש תפילות ועשרה קידושים טובל, אוקיי? אז הוא היה טבל כל מיני פעמים, ונראה את זה אחר כך, הוא מקדש בו ביום, וכולם בקודש על גג בית הפרווה. חוץ מזו שהייתה בחול על גבי שער המים. ובצד לשקתו היה, מה אנחנו אומרים? שזה היה, איפה הוא היה טובל? ליד שער המים. ובעצם זה בדרום, נכון? שהוא היה טובל ליד שער המים. אוקיי? היה מקווה שם. אוקיי? אז בעצם שם הוא היה טובל, אז ברור שגם, וזה היה, מסופר כאן שזה היה ליד הלשקה. אוקיי? אוקיי, ובצד לשקתו היה, אוקיי? שזה היה ממש ליד הלשקה, ששם רואים, יש את המגווה עבור הכהן גדול ביום הכיפורים, וליד זה לשכת בית אבטינס. אבל שוב, עדיין הם לא סיפרו לנו, כאן הם אמרו, זה ליד הלשכה שלו וזה ליד הלשכה שלו, אבל לא סיפרו לנו למה מיועד כל לשכה ולשכה. אז מה אומרים? ולא ידענה, אי לשכת פרדרים בצפון ולשכת בית אבטינס בדרום, או אי לשכת בית אבטינס בצפון ולשכת פרדרים בדרום. Okay? אז כאן ממשיך הפאפה ואומר, ומסתברא זה הגיוני להגיד, זה לשכת פרדרים בדרום הווה. מה היא טיימה? מקדים קאי ומסכת רגליו. כשהכהן קם בבוקר, הוא קם מלשכת פרדרים, נכון? אז הגיוני להגיד שאיפה שהוא ישן היה בדרום, למה? הוא מתעורר בבוקר, מסך את רגליו, זה אומר הוא הולך לשירותים, okay? מעניין שאין ציור איפה בדיוק הוא הלך לשירותים כאן. מעניין דווקא שהם מספרים את זה, אני לא יודע למה דווקא מספרים את זה, אולי זה היה חשוב שהוא ילך לשירותים קודם שהוא תובל, אולי בגלל זה כתבו את זה. ותביל, ואז הוא תובל. איפה הוא היה תובל? במקווה ליד שער המים, נכון? אוקיי? Okay? ואז הוא לצפון, ואז הוא הולך לצד השני של הזה, וגמר חפינה, והוא לומד איך לעשות את חפינת הקטורת, ועד לבית המקדש, ואז כן, אז הוא מתעורר כאן, הוא הולך למקווה ליד, הוא עובר לצד השני, הוא לומד את העבודה בבית הפתינס, ואז הוא חוזר לעשות עבודה, כאילו הוא לומד את הקטורת בבית הפתינס, ואז חוזר לעזרה ועושה את העבודה.
אבל בית הפתינס זה פה.
לא, עכשיו הם עדיין לא יודעים שבית הפתינס זה פה.
הם מציעים
שלשכת פרדרין היה כאן, ולשכת בית הפתינס למטה.
הבנתי.
למה? הגיוני שהוא היה מתעורר בבוקר וטובל ממש ליד, ואז עובר לצד השני ללמוד, אז חוזר לעזרה לעשות את העבודה, ואז חוזר הביתה בערב, כן? אז עוד כאן נגיע לזה. מסרת רגע בצבל, ואז הוא לצפון מגמר חפינה, ואת על הבית המקדש ועבד עבודה כולה יומה, לבהד איפניה, מדו עלי, לקראת סוף היום הם מזים עליו את המחתת, אתם זוכרים, למדנו שהם עושים את זה בסוף היום אחרי שהוא עשה את כל העבודה, לפי הפירוש הזה. והדר אז לדרום, ותביל, ואז הוא חוזר למעלה, כן, לדרום, תובל והולך לישון. מאוד הגיוני, זה הגיוני מבחינת הארכיטקטואלית, כן, מבחינת הדריכלית, ככה הוא יעשה. אבל, אוקיי, לעשות את זה בנייך. דאי אמר, לשכת פרדרין בצפון, אם נגיד את זה שזה ההפך, כמו שמופיע אצלנו, אוקיי? אז, מקדים, קל מסך רגליו, ועד לדרום, אז הוא הולך לדרום. ותביל, וגם החפינה, ועד לבית המקדש ועבד עבודה כולה יומה, ואז הדי פנים מדו עליה, והדר עזו לדרום, ותביל, ואז הוא חוזר חזרה לדרום בתובל, ואז בא ימי הדרום איזה לצפון, ואז הוא חוזר לצפון, זה הרבה הליכה בשבילו. כאילו, כל הזמן הולך לצפון, דרום, צפון, דרום, צפון, דרום. אוקיי, לא שהחדר היה כל כך גדול. הוא מנח, ואז הוא הולך לישון. ומי טרח מצמיחים עלי כולי היי? האם אנחנו מצמיחים אותו כל כך? אז אומרים, בשביל מה אתה חושב ככה? דווקא ההפך, עדיף להצמיח אותו. שתי סיבות. למה לא מצמיחים עלי? כאילו מה, סליחה, למה לא? למה אתם אומרים ככה? הרי אנחנו חושבים אחרת. מצמיחים עלי תפי. די צטוקי הוא לפרוש. אנחנו רוצים לעשות את זה קשה, שאם הוא צטוקי אולי יגיד, אני לא רוצה את כל זה. אינמי, שלא תזוח דעתו עליו. שזה לא יגיע לראש שלו, אנחנו מתייחסים למישהו כל כך בכבוד שאנחנו, הוא לא צריך ללכת, אנחנו נביא לו את הכל, אנחנו ככה, ילך לראש שלו, והוא יהיה קצת ארגנט. אוקיי. דאי לא תמה אחי, נבדין הוא לתרווי ובהדה הדדה. אינם היא תסגלה בחדה. אז הם אומרים בעצם, אם לא נגיד את זה, אז בכלל בשביל מה עשו שתי לשקות? הרי היינו יכולים לעשות שניהם באותו מקום. כאילו, או לשים זה ליד זה, או לשים לשכה אחת ששם הוא עושה הכל. אז בשביל מה יש שתי לשכות? ברור שאנחנו רוצים להצריח אותו. אוקיי, ממשיכים הלאה. ואמרו לו אישי כהן גדול, כן? מה זה אומר? אמרו לו, אנו שלחי ביתים ואתה שלחינו ושלח ביתים. משביעים אנו עליך במשכן שמו שם בבית הזה שלא תשנה דבר מכמו שאמרנו לך. אז כאן נאמר את זה. קודם אמרים, למטה ויטיוב תדירו פונה ברי דרב יהושע. אולי נגיד שזה מהווה קושי לדברי רב הונה ברי דרב יהושע, דאמר רב הונה ברי דרב יהושע, הני כאני שלוחי דרחמנה נינהו. דאי אמר שלוחי דידן נינהו, מי כמי דידענה לא מצינה למעבד, ושלוחי דידן מצו עבדי. מה יש לנו כאן? יש לנו, זה קודם כל צריך להבין את דברי רב הונה. רב הונה אמר בעניין נדרים, אם מישהו לוקח נדר, שאני לא אהנה משום דבר שהכהן הזה עושה, אוקיי? אני עושה נדר, אני לוקח נדר, שבעצם אני לא רוצה להנות משום דבר שהכהן הזה עושה. עכשיו הכהן עושה עבודה ועושה קורבן שלו. האם הוא יכול להנות מזה או לא? אוקיי? עכשיו, אם אומרים שהכהן הוא שליח של השם, אז בעצם הוא לא נהנה מהכהן, כי הכהן הוא השליח של השם. אז הוא נהנה בעצם מהשם, ואם כן מותר לאותו כהן לעשות עבודה בשבילו. אבל אם רואים את הכהן שהוא השליח של הבן אדם ששלח אותו, כאילו, אם אני צריכה להקריב קורבן, והכהן עושה עבודה בשבילי, הוא כאילו עושה את זה בשבילי. אז אם ככה, מה נגיד? שאם נדרתי שאני לא אענה מהכהן הזה, אז הכהן לא יכול לעשות עבודה בשבילי. אז זה הנפקא מינה למה שרב חונה אומר. אז מה רב חונה אומר? הכהנים הם ברור שהם שלוחי השם. למה? כי אם אמרנו שהם שלוחים שלנו, זה בעייתי. כי מי תמיד, אם יש דבר, דאנם לא מצינה לבר, אנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו, ואז נוכל למנות שליח לעשות. אני רק יכולה למנות שליח, לעשות משהו שאני יכולה לעשות בעצמי, ואני לא יכולה לעבור בעבודה. ואם כן, אי אפשר לראות, לפי דעתו, שהכהן הוא שליח שלנו, אלא ברור שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם כבר הבנו את זה, אז מה הבעיה כאן? מה כתוב כאן? אתה שלוחנו. אתה שליח שלנו. אבל הוא לא שליח שלנו, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לפי רב הונא. אז האם רב הונא יהיה קשה לו להבין את משנתנו? אז הוא אומר לא, הכי כאמר לי. משפיעים אנחנו עליך, על דעתנו ועל דעת ביתים. אנחנו משפיעים אותך, וכאן זה מעניין, חשבתי על עורכי דין. מה עורכי דין אומרים? בוא נגיד, הכהן נשבע. ואז אחר כך הוא אומר, אבל אני נשבעתי, התכוונתי כך וכך. אז הם אומרים לו, אתה נשבע על מה שאנחנו קובעים. כאילו, אם יש הבדל בין מה שאני אומר שאתה נשבעת ואתה, כאילו, בין מה שאנחנו אומרים, השבועה הזאת היא על איך שאנחנו מפרשים את השבועה. שלא יהיו בעיות עם הצוקים והפרושים, אם יגידו, אבל אנחנו, אני התכוונתי לזה, אני התכוונתי לזה. אז בעצם זה לא קשור לכהן שעובד עבודה, זה רק קשור לשבועה הספציפית, אז השבועה זה על דעתנו ועל דעת ביתנו, אבל לא שהוא שליח שלהם. הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים. הוא פורש ובוכה שחשדו צדוקים. והם פורשים ובוכים, דאמר רב יהושע בן לוי, כל החושב בקשרים לוחה בגופו. אוקיי? כאן מה קורה? הוא בוכה כי הם חשדו אותו, והם בוכים כי הם חשדו בו. נכון? כי זו עבירה מאוד גדולה לחשוב בקשרים. והם בעצם רק עשו מה שהם חייבים לעשות, אבל הם לא ממש חשדו בו, אבל היו חייבים לעשות את זה, ועצוב להם. יש כאלה שמסבירים, עצוב להם שהגיעו למצב כזה שחייבים לעשות כזה דבר. כאילו שהכהונה כל כך מושחתת, שבעצם אין אפשרות חוץ מלהשפיע, ואולי זה מה שהם בוחים עליו, או שהם בוחים בעצם כי הם לא ממש חושבים בו, אבל הם חייבים לעשות את זה בתור עבודה. כן, לפעמים אנחנו יש רעים שאנחנו עושים בתור עבודה שלנו, שלא כל כך נהנים מלעשות. אז כאן הם בוחים בגלל מה שחייבו אותם לעשות. וכל כך למה, וזה מה שלמדנו על הקטורת, שלא ייתכן מבחוץ ויכניס כדרך שהצדוקים עושים. כן, שהוא לא ייתכן את הקטורת מבחוץ ואז יכניס את זה. תנו רבנן, מעשה בצדוק אחד שהתקים מבחוץ והכניס ביכניס, אוקיי? הוא דווקא עשה כמו שהוא רצה לעשות, כאילו כמו הצדוקים. ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. פגע בו אביו, אמר לו, בני, אף הפי שצדוקים אנו מתיארים אנחנו מן הפרושים. אוקיי? Okay? כאילו, הוא כל כך שמח שהוא הצליח לעשות את זה כמו הצדוקים, ואבא שלו קעץ עליו קצת, כאילו הוא אמר, נכון שאנחנו צדוקים מאמינים בזה, אבל אנחנו צריכים לפחד מהפרושים. אמר לו, כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה, כי בענן הראה לכפורת. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? עכשיו שבא לידי, לא הקיימנו? כאילו אני תמיד למדתי את הפסוק הזה כפי הפירוש של הצדוקים, ואני כל כך רציתי לעשות את זה. אז עכשיו זה בא לי אפשרות. אני לא אקיים את זה? אמרו, לא היו ימים מועטים עד שמת, והוטל בהשפעה והיו תולעים יוצאים מחותמו. ויש אומרים, ביציאתו ניגח. יש אומרים שלא רק, לא קרה אחרי כמה ימים, אלא ממש ביציאתו, הוא ניגח, כאילו, ומת. אוקיי, אז זה סיפור שמנסים להצדיק את המעשה של הפרושים. דותנה רבי חייא כמין קול נשמע בעזרה, שבא מלאך בחבטו הפניו ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל, עגל בין כתפיו, שנאמר, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל. אוקיי, כאן הוא מסביר שבעצם, שנייה, אני חושבת שזה קשור לסיפור הזה, כן, שרבי חייא למד על זה שבעצם היה כל חבטה בעזרה, שכאילו שהמלאך בא וחבטו על פניו, ואז הכהנים נכנסו לראות מה זה, וראו משהו שנראה כמו כף רגל עגל בין הכתפיים שלו, זה כאילו עגל דרס עליו, שזה בעצם הנגיפה של מלאך המוות בו. והם דורשים את זה מהפסוק, רגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל, שמתאר את הכפות רגליים של המלאכים. אז הכפות רגליים של המלאכים זה כמו כף רגל של עגל, ולכן מספרים כשהכהנים נכנסו וראו אותו מת, הם ראו כף רגל של עגל, זה סימן שהוא מת על ידי המלאך. Okay, כנראה הסיפור הזה רצו לספר ממש כדי להפחיד אנשים את הצדוקים, שהם לא יעשו מה שהם רוצים לעשות. אמר רבי זכריה בן קבוטה, אוקיי, כאן יש משהו מאוד מוזר, מצנה לרב חנן בר רבא, לחייה בר רב, רב חנן בר רבא לימד את אותו משנה, שזכריה בן קבוטה אמר, שבעצם הפנים הרבה קריטי לפניו בדניאל, וכשהוא אמר את זה, אמר רבי זכריה בן קבוטה, אמר, מה הוא אמר כשהוא אמר את זה? זכריה בן קבוטה, עם פה ולא עם בית. זה מזכיר לי את הערבים, כן, שאין להם את הבית, יש להם רק פה. סליחה, אין להם את הפה, יש להם את הבית. כן, סליחה. ומחווה לרב בידי, ורב מתחיל לסמן לו בידיו קבוטה, שזה בית, אוקיי? למה הוא מסמן בידיו ולא אומר את זה? זה בדיוק מה שהגמרא אמר. ולמה נאמר? למה הוא לא אמר את זה במפורש? אז הוא אומר, קריאת שמה הבקרי, הוא היה באמצע לקרוא קריאת שמה. ולכן הוא סימן לו, שזה בית ולא פי, אבל לא אמר לו במפורש. מאוד מוזר, למה באמצע קריאת שמה הוא מתחיל לסמן לו, למה כל כך חשוב לו שהשם, הוא יגיד את השם בדיוק כמו שצריך. מעניין. אז קודם כל שואלים, בכי אגב נמישרי, גם בקריאת שמה אי אפשר לעשות את זה לסמן למישהו. אמר ביצחק ברמרתה, הקורא את שמה לא ימוז בעינה, ולא יקוץ בשפתה, ולא יורה באצבעותה. ידעתם את זה? אסור לרמז שום דבר בקריאת שמה. ותניא רבי חייא חמסה אומר, הקורא את שמה מרמז בעינה ומקורא את בשפתה ומורה באצבעו, עליו הכתוב אומר, ולא אותי קראת יעקב. כן, יש כמה פירושים מה הקשר בין הפסוק הזה, שיעקב לא אמר, יש כאלה שמפרשים שכשיוסף בא ופוגש את יעקב, יעקב לא אמר שום דבר. ולמה הוא לא אמר שום דבר? כי הוא היה באמצע להגיד קריאת שמה. זה מה שאחד מהדרשות של הפסוק הזה. אז אומרים, לא קשיא, הבה פרק ראשון, הבה פרק שני. יש חילוק בין הפרק הראשון לבין הפרק השני. הפרק הראשון הוא יותר חשוב, אם כן, בפרק הראשון אסור למוז, בפרק השני אפשר למוז, ולכן כנראה, הסיפור הזה קרה כשהוא היה באמצע הפרק השני של קריאת שמה, ולכן רמז לו. עכשיו, אם כבר דיברנו על זה, מביאים עוד ברייתא בנושא של קריאת שמה, תנו רבנן, ודיברת בן, דרשה על המילים האלו, בן ולא בתפילה, שאפשר לדבר בקריאת שמה, אבל אסור בתפילה. יש כאלה שמסבירים שלא שמותר לדבר באמצע קריאת שמה, אלא שמותר להגיד קריאת, אומרים קריאת שמה בעל פה, סליחה, בקול רם, ובתפילה הכל אמור להיות בלחש. בדיברת בם, יש לך רשות לדבר ולא בדבר, סליחה, בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים אחרים. כאילו, יש לך רשות לדבר בעניינים הקשורים, אבל לא בעניינים אחרים. רב אח אומר, בדיברת בם, עשה אותן קבע ואל תעשה מראה. תעשו לימוד תורה קבע, כאילו ולא לימוד הרעי בעצם, שתמיד תעשו קבע בתורה. יש כאלה שאומרים שזה מפורש גם כמו שרבא אומר, אמר רבא, עשה שיחת כולן עובר בעושה שנאמר ודיברת, בעשה שנאמר ודיברת בם, בם ולא בדברים אחרים. שלומד מכאן שבעצם חייבים תמיד לדבר דברי תורה ולא לדבר על דברים אחרים, והוא אומר שזהו עובר בעשה, רב אחר ביעקב אומר שזה עובר בלב, זה דווקא לא תעשה, שנאמר כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר. כאילו בעצם שצריך תמיד לדבר רק בדברי תורה. עכשיו כנקודה אחרונה, אני חושב בקטע הזה, למה היה כל כך חשוב שזה קבוטה ולא קבוטה ומה כל העניין? אם קריאת שמה דווקא צריכים להיות מזלת זהירים בדיבור, אני חשבתי שאולי זה בא לי, כאילו כאן, בתוך המשנה הזה דיברנו קודם כל על אנשים שחושדים אנשים אחרים. בדיבור, נכון? הם צריכים להשביע אותו. ומאוד צריכים להיות זהירים במה שאומרים ואיך שאומרים, וגם חשבתי על הקטורת, האם, כאילו, זה נראה אולי לא כפרט כל כך עקרוני, האם הקטורת מכינים את זה בחוץ, או בפנים, ואיפה, ומה בדיוק, וכל הסדר של עבודה כל כך, הפרטי פרטים ופרטי פרטים, אולי זה בא להגיד לנו שלפעמים אנחנו לא מבינים את החשיבות של כל פרט ופרט, אבל כשיש פרטי פרטים, כאילו צריך להפיד עליהם. גם על מה השם של בן אדם, ומה, כאילו, ועל איזה דיבור מדברים, ואולי זה בא להעיר על איזשהו עניין של דיוק בפרטים, שלפעמים אנחנו חושבים, מה כל כך חשוב, נדייק, לא נדייק, אבל אולי זה דווקא מה, זה הפואנטה כאן, שבמיוחד הכהן הגדול היה צריך ממש להפיד על כל פרט ופרט, וכל נקודה ונקודה, ולא לשנות מהם בכלל. אוקיי. אתם רוצים להמשיך עוד קצת? לא. כבר מוכר. אז נסיים כאן, את המשנה. התחלנו מהמשנה בעמוד הקודם.
במילים, את אמרת משהו שהוא, I think, a Freudian slip.
אוקיי.
רבי אלעזר חמסן, חיסמה.
אוקיי. טוב, חיסמה.
אבל it was like the חמסן. מעניין, בדיוק. The חמסן was like relevant.
כן, וזה לא, בדיוק, הוא אמר פוטה ולא פוטה, ואני אמרתי, חמסה ולא חסי.
But it expired. It was a train to.